שש שנים לאחר שאיבד את מאור עיניו, כשהוא וחבריו המורדים במלכות מרגישים היטב שהרפובליקה שהקימו עומדת על סף קריסה מוחלטת, ובנו הגולה של המלך שאת ראשו ערפו עומד לזכות בחזרה בכתר שנלקח ממנו, בשנה הגורלית של 1658 החל ג'ון מילטון מחבר את השיר האפי הגדול שלו, המספר את סיפור גירוש אדם וחווה והאנושות כולה מגן העדן. אל היצירה הזאת אנחנו פונים היום בפודקאסט. בפרק הזה הייתי רוצה שנעקוב אחרי המשורר העיוור והמוזה המנחה אותו בעודו מתנבא לאחור וחושף בפנינו את מאחורי הקלעים של הסיפור המקראי הידוע. הייתי רוצה גם שנפגוש את השטן וצבא מלאכיו הנופלים בעוד הוא משנה תוכניותיו, לא עוד מרד ישיר אלא פיתוי והסתה. אז כמו שמילטון מבקש מהמוזה השמימית לסייע לו לראות את המאורעות האדירים שמתוארים בספר בראשית, כך גם אנחנו נצטרך מישהו שיעזור לנו למצוא את דרכנו בסבך הגדול שהוא גן העדן האבוד. אז שלום למדריך שלנו, פרופסור נועם רייזנר. נועם הוא חוקר בחוג לאנגלית וללימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב, ותחום המחקר, או אחד מהם, שמעסיק אותו רבות הוא ג'ון מילטון וכתיבתו, וכבר אמרת לי גם במייל וגם עכשיו שלא הרבה שואלים אותך או בכלל מדברים איתך על ג'ון מילטון בעברית, אז אני שמח שאנחנו עושים את זה. אז נועם, אני כבר רוצה לשאול על ההתחלה, כי הזכרתי את המוזה. למה נדמה שכל משורר של שירה אפית צריך עזרה, והוא פונה למוזה? אני חושב על הומרוס, על וירגיליוס, על ג'ון מילטון.
כשאנחנו מדברים על מילטון כמובן, אז מילטון הוא כמובן חונך על ברכי ההומניזם הרנסנסי של אירופה, למד כמובן בבית הספר היוקרתי סנט פולס בלונדון, שם אתה יודע, נחשף מגיל מאוד צעיר לטקסטים האלה. במובן מסוים כשמילטון מחליט שהוא רוצה לספר את הסיפור הזה כאפוס, זו לא הייתה ההחלטה המקורית שלו, הרעיון המקורי שלו היה צעיר יותר. אנחנו יודעים מהמחברות שלו, הוא בהתחלה חשב על דרמה יוונית, בסגנון דרמה יוונית, משהו כזה. אבל כשהוא בחר על אפוס, מן הסתם יש מוסכמות ספרותיות מסוימות שצריך לדבוק בהן, וכמובן שהפנייה למוזה היא מוסכמה. כמובן שזה יותר מעניין מזה. זאת אומרת, קודם כל הוא צריך לדבוק בפורמולה. אם אתה מתחיל שיר אפי בסגנון של הומרוס או וירגיליוס, אז מן הסתם ראוי שגם אתה תפנה למוזה. אבל פה כמובן הסיפור קצת מסתבך. מילטון מאוד מודע לעצמו כלא רק הומניסט, במובן העמוק של מישהו שירש את המסורת הספרותית של יוון ורומי העתיקה, אלא גם מעל ומעבר רואה את עצמו כמשורר נוצרי, אנגלי, פרוטסטנטי כמובן, ולכן המוזה שהוא מבקש לפנות אליה היא מן הסתם אחרת. כלומר, חשוב לו להראות מההתחלה שהוא גם הוא נסמך על עזרה אלוהית חיצונית. אבל כמובן פה ההבדל. המשוררים העתיקים היו משוררים פגאנים. הפנייה שלהם למוזה שלהם היא בתוך מוסכמות רומיות פגאניות שקשורות לנבואה עתיקה, או הרעיון שהאינגניום, כלומר הכישרון הפנימי המולד של אדם, זה משהו שניתן לו מלמעלה. וכך מקובל כאילו לפנות אל מוזה, לכאורה כדי להבנות את הסמכות של המשורר כמי שמדבר על דברים שבדרך כלל נסתרים לבני אדם אחרים. למילטון פה הבעיה יותר מורכבת, מכיוון שהוא כותב גם בתוך המסורת של הנבואה התנכית, והוא חייב להיות מודע לזה, זאת אומרת הוא מאוד מודע לזה, שהוא לא יכול בקלות לטעון לסמכות נבואית כמו זו של הנביאים. הוא עושה בדיוק את זה כמובן, אבל זה המשחק שהוא משחק בפנייה למוזה בפתיחה של השיר, ואגב לא רק שם, יש ארבע פניות למוזה בשיר, בעצם שמחלקות את השיר לארבעה חלקים. יש פנייה למוזה בפתיחה של ספר ראשון, השלישי, השביעי והתשיעי, כל אחד קצת שונה. המוזה גם השתנה קצת בכל אחת מהן, ואני הייתי מסכם את זה כך. מילטון מוצא את עצמו בבעיה, כי מצד אחד, המסורת הנבואית התנכית או הנוצרית, אם נגיד, היא באה על חשבון המוחלט של ביטול הקול של הדובר. זאת אומרת, אתה לא יכול לטעון שאתה דובר ה-A, גם לדרוש תהילה בעולם הזה, וגם לדרוש להיות מוכשר. יש איזשהו הובריס או איזשהו חטא יוהרה מסוים לרצות גם את זה. אז מילטון משחק משחק, אם תקראו, קוראים מקרוב את צורה שבה הוא מזהה את המוזות בפניות שלו, הוא בעצם מעולם לא מזהה אותה. הוא מאוד אמביוולנטי, הוא אומר זוהי heavenly muse, ואחר כך הוא מסייג את זה, או, משתמש הרבה ב-או, or, או אולי זו הרוח שנסחה על משה בהר סיני, או אולי הרוח האלוהית של נחל השילוח. בהמשך הוא יגיד, יקרא בשמה, יורניה, thou art called. אז הוא בוחר במוזה הפגנית של האסטרונומיה, כאילו כמשהו נעלה יותר גבוה, אבל אז בהמשך הוא אומר, the meaning and not the name I called. The meaning, הוא כבר מבטל את זה. זאת אומרת, אני בחרתי בשם, אבל השם לא באמת משקף, הוא רק, שוב, הוא איזשהו placeholder כזה, לרעיונות המורכבים של השראה, שמילטון מאוד מתקשה איתם, זו האמת. כי הוא יודע שבתרבות שהוא כותב, אל תוכה ובתוכה, יש בעיה מסוימת בטענה שהוא, בעצם בסמכות הנבואית שהוא דורש וגם מציג בשיר, וזו במפורש לא סמכות פגנית, זאת אומרת זו לא המוזה הפגנית. הוא גם אומר שהוא מתכוון בשיר שלו לנסוק מעל ההר העיוני, מעל ההר של המוזות, without middle flight, כלומר הוא לא שם, הוא הולך במקומות שכמו שכבר אנחנו יודעים אפילו עוד מדנטה, כן? זאת אומרת שהמשוררים הפגנים מוגבלים, הם לא יכולים להגיע אליהם. לא הם ולא המוזות שלהם. אז זה מהלך, לא רק הוא, זה מהלך שהרבה משוררים ברנסנס האירופי עושים, שבו מצד אחד הם פונים אל העבר הקלאסי, שנותן להם בעצם, זה הבסיס הדמיוני המרכזי שלהם, מצד שני הם חייבים להתכחש אליו באיזשהו אופן, באיזשהו מין מהלך כפול כזה. אז אני הייתי אומר שהמוזה של מילטון היא בהכרח שונה, והיא בעיקר נעלמת. אנחנו לא יודעים מי היא ומה היא, הוא לא יגלה לנו, הוא בעצם אף פעם לא אומר לנו בשיר מי המוזה, הוא לא מכנה אותה בשמה, הוא לא מזהה אותה, ומשהו בצורה שבה היא מחליפה צורה, כן, באופן שבו היא מחליפה צורה בשיר, בעצם מחזק את התחושה של הסמכות שלו. כלומר, זה אומר, אני קיבלתי את הכוח ואת הוויז'ן, את החזון שלי מאיפשהו, תסמכו עליי שזה קרוב מאוד לכוח האלוהי שנתן ראייה וחזון לנביאי התנ״ך, ולא רק להם, לא התנ״ך העברי, כמובן, לשליחים של ישו לא פחות, ולכן הוא משחק משחק עם העניין הזה. הייתי
כן,
אומר.
אני חושב שזה משחק מדהים, כי זאת אומרת, זה מתקיים בכל כך הרבה רמות, כמו שאתה מצביע על זה, גם הוא לוקח את הרעיון של המוזה היוונית, אבל אתה אומר, הוא לא יכול לטעון ש... זאת אומרת, אם הוא באמת נביא מקראי, אז הוא לא יכול לדבר על עצמו, הוא לא יכול באמת לייחס, נגיד, כישרון לעצמו, אבל מצד שני, נגיד, אצל הומרוס ווירגיליוס, אתה לא תמצא התייחסויות של המשורר אל עצמו, בעוד שפה נגיד באמת בספר השלישי כשהוא מדבר על המוזה, אז הוא מדבר על זה שהוא עיוור, הוא מונה, זה קטע נפלא, את הדברים שהוא לא יכול לראות, אני חושב שהוא אומר שם human face divine, ואז הוא אומר אבל מה אני כן יכול לראות בזכות המוזה? את כל ה... בעצם זה שווה יותר, לא? את הגיהנום ואת הגן עדן ואת כל מה שקרה
נכון,
בעבר.
מילטון ללא ספק מדבר הרבה על עצמו. הוא סופר שיש לו נטייה, או משורר הייתי אומר, שיש לו נטייה אוטוביוגרפית חזקה, בצורה שהיא אפשר למקם אותה בכמה מסורות ספרותיות של התקופה, אבל היא די חריגה. אני לא חושב שאני אחשוב על זה אחרת. אם אתה יודע, בדרך כלל בספרות האנגלית של התקופה הזו, כשאנחנו מדברים על ההישגים המשמעותיים ביותר עבור השפה האנגלית, אז כמובן מילטון ושייקספיר תמיד מעמידים אותם אחד ליד השני כדמויות מופת של משוררים, שגם היה להם את ההשפעה הכי משמעותית על השפה האנגלית לאורך שנים, לאורך מאות השנים. וכאן כשאתה משווה אותם אחד לשני הם מאוד מאוד שונים. בעוד שאם תיקח את שייקספיר לדוגמה שאנחנו יודעים עליו מעט מאוד ויש לו נטייה להתחבא, טוב זו גם דרמה, אבל גם אם נסתכל על הסונטות של שייקספיר, אז גם שם הוא מאוד מסתורי, גם כשאפילו הוא צריך להסגיר את המגדר שלו באיזה סונטה, שייקספיר תמיד ישחק משחק ולא יגיד בדיוק אל מי הוא פונה, אם גבר או לא אישה וכן הלאה. מילטון לא היה כזה, מילטון כותב על עצמו כל הזמן. זה נובע, מצד אחד זה מתחבר למסורות פרוטסטנטיות של כתיבה עצמית, מה שנקרא אוטוביוגרפיה רוחנית, שזאת המסורת של התנסחות עצמית בכתיבה הפרוטסטנטית של התקופה. מצד שני זה לא דומה בכלל לשום דבר במסורת הזאת, כי בדרך כלל שפרוטסטנטים אדוקים נכנסו למסורות של כתיבה של אוטוביוגרפיה רוחנית, מה שאנחנו קוראים לה, זה בעיקר כמו איזה יומן מסע של חטא. כלומר, המסע של החוטא אל הגאולה עם עצמו. צריך לזכור שכמובן הפרוטסטנטים כפרו בטקס הווידוי הקתולי, ולכן לא היה להם מוצא לאשמה, כן? למוצא של וידויים. לכן איכשהו התפתח בתוך העולם הפרוטסטנטי העניין הזה, כשמילטון מעולם לא מעיד על עצמו כחוטא, ever. מילטון מבחינתו הוא מושלם. מהבחינה הזו, והוא מאוד לא דומה לאף אחד אחר במובן הזה. אז גם העניין של העיוורון זה עניין מאוד מרכזי אצלו. זאת אומרת, צריך להבין שמילטון לא אהב להיות עיוור, זה ברור. הוא סבל מזה סבל נוראי, זו הייתה נכות איומה, שגם אויביו הפוליטיים כמובן, בפולמוסים למיניהם שהתפרסמו לאורך השנים אחרי המהפכה, במיוחד, תמיד שמו לו את העיוורון כהוכחה לזה שאלוהים מעניש אותו ושונא אותו על החטא שלו בהשתתפות ברצח של המלך. כן? מילטון מאוד היה לו קשה עם זה, כל פעם שתקפו אותו, אז הוא היה תמיד הרגיש נורא צורך למין אפולוגטי כזה. ולכן, במיוחד בקטעים האלה, הקטע היפה שאתה מתאר בפתיחה של הספר השלישי, ושם הוא מדבר על העיוורון, ואנחנו יכולים לשמוע בשורות עד כמה זה כואב, ועד כמה החסר של הראייה הוא דרמטי עבורו. אז כשמישהו כל כך סובל מנכות מסוימת בסוג הזה, אז או שהוא משכנע את עצמו, אבל הוא בעיקר מנסה לשכנע את האחרים, שהשכר לצד העיוורון זה כמובן ראייה חזונית מופלאה, ראייה נבואית שמאפשרת לו, הוא כמובן מונה את כל הנביאים העתיקים שכולם היו עיוורים, בין עם הומרוס עצמו לפי מסורת מסוימת, או תרזיאס כמובן, ואחרים, וזה כאילו, זו כאילו ההוכחה שהוא נמצא באותה מסורת. אז לזכור שהרבה מבני דורו לא ראו את זה ככה, ופשוט ראו בו כאדם עם סטיגמטה מאוד ברורה, שהנה מישהו שאצבע אלוהים נגע בו ולהניש אותו. ומילטון היה מאוד מאוד מודע לביקורת עצמית. אני תמיד אומר שהיה לו אגו, ככל שהאגו שלו היה מאוד גדול, האגו שלו גם היה מאוד מאוד פריך ומאוד מאוד שברירי. הוא היה אדם שנעלב בקלות, הייתי אומר.
כן, אנחנו מכירים אנשים כאלה. כולנו, אני בטוח. להצדיק דרכי אלוהים לאדם, הוא אומר את זה בספר הראשון, אני חושב. זאת אומרת, זאת המטרה שלו. זה... כמעט בשביל זה הוא התעבר,
זו,
כן. בטח לא
זו,
תיאר את זה ככה, אבל...
תראה, טוב, צריך לזכור שהוא כמובן התעבר הרבה לפני זה, אבל עמדת הפתיחה, לא בשונה כל כך מהפתיחה של האיליאדה, עמדת הפתיחה של מילטון בשיר היא כעס. מילטון כועס. יש לו כעס אדיר על בני דורו, על בני עמו, ובאופן השלכה על האנושות כולה, זאת הוא כמובן לא מבדיל בשלב הזה, הוא רואה בזה כמשל קיומי על האנושות כולה. צריך להבין שעבור מילטון, מה שהנוצרים קוראים לו החטא הקדמון, או החטא של אדם וחווה בגן עדן, זה לא איזשהו מיתוס ארכאי שקרה פעם בעבר ונגמר. עבור מילטון, במיוחד בגלל המקום האתי הפרוטסטנטי שהוא מתקיים בו, החטא הזה זה חטא שאנחנו בעצם חוזרים עליו בחיינו כל הזמן. כל דור ודור האנושות נופלת שוב ושוב ושוב. ברור, מילטון, הרגע הזה, אצלו לכן יש קטע המעניין עם השיר הזה, שמצד אחד הוא נורא נטוע בהיסטוריה ובתקופה שלו, מצד שני יש לו אוניברסליות שחוצה את התקופה שלו, ולכן אתה יכול ליהנות מהשיר בלי לדעת שום דבר על קרומוול או צ'ארלס הראשון או צ'ארלס השני או לא משנה מי. אז כי מילטון מיד פותח את זה לדיון על האנושות כולה בכל הזמנים. אבל הכעס שלו הוא כעס פרטי, פוליטי, של זמנו. הוא מפנה את השיר אל קהל שלו. הקהל שלו, כפי שהוא חושב, זה האנגלים שלו בתקופה. לא שזה עזר לו הרבה, כי כשהשיר התפרסם ב-1667, זה לא בדיוק שכולם רצו לקרוא, כן? האירוניה היא שהיחידים שבאמת קראו את השיר, לפחות בשני העשורים הראשונים, היו משוררים בלבד, משוררים שהעריכו את השיר וידעו כמה הוא נהדר, אבל אנשים הרגילים הרחוב לא באמת קראו את השיר כשהוא יצא. אבל מילטון האמין שכן ורצה לחשוב שמי שיקרא את זה, הוא פנה אל בני עמו, בני דורו. מילטון, בוא, לא היה ידוע בסבלנות שלו או באמפתיה שלו לאנשים שלא חושבים כמוהו, ואם מילטון היה יודע שיהודים קתולים ומוסלמים ותאיסטים היום קוראים בשיר שלו, הוא היה מתפלץ, כן? אבל לדעתו, הוא פונה אליהם, והמטרה של השיר היא בעצם להוכיח בני אדם על טעותם המהותית. זה בסוף דיון אתי עמוק על התנהלות האדם בעולם. בעולם שהוא עולם שנפל, עולם שהוא כולו שטנה, רוע, תרמית, שקרים, שהאמת היא אף פעם לא נגלית, ולכן יש חובה מוסרית אדירה על האדם, על עצמו או על עצמה, לקרוא את התנ״ך קודם כל לעצמו, זה עיקרון פרוטסטנטי מאוד חשוב, לדעת לבד לעמוד על האמת, מכוח החינוך, מכוח הקריאה, בכוח הלמידה, זה משהו שמילטון מאוד מאוד האמין בו. ולכן, כשמילטון אומר את המשפט הכל כך מדהים הזה, שה-great argument של כל השיר זה to justify the ways of God to men, but to assert eternal providence, כלומר, להוכיח שיש השגחה אלוהית לאורך כל ההיסטוריה, ולהצדיק את דרכי האל באדם. רק שבאנגלית יש מין ambiguity, או כפל משמעות בתחביר. Justify the ways of God to men, יכול להיות שהוא מתכוון להצדיק מה הנשוא במשפט. כלומר, האם זה להצדיק את דרכי האל באדם, או להצדיק את דרכי האל עבור האדם, עבור אנשים. זה נואנס, אבל זה נואנס חשוב, כי המטרה של מילטון היא לא להצדיק את דרכי האל אבסולוטית. זה לא שיר תיאולוגי, וזה לא במובן הזה, הוא לא עוסק בשאלות מטאפיזיות אבסטרקטיות על מהות האל, אלא הוא עוסק בשאלה ספציפית איך האל דן את האדם. כלומר, לכאורה זה נשמע מדהים, כי זה נשמע להרבה בבידה לקוראים שמאוד, אנחנו קוראים להם הקוראים סטניים של השיר, כן, הקוראים שהם מחליטים שהשטן הוא הגיבור האמיתי של השיר, ואני מניח שנדבר על זה. אז עבור קוראים כאלה, כמובן זה נשמע שמילטון שם את אלוהים על משפט, ושיש איזשהו אי צדק נוראי לכאורה על האופן שבו אלוהים דן את האדם עבור מה שקרה בגן עדן. אבל זה כמובן, אני חושב שזה כמובן לא נכון או פשטני. המטרה היא לגרום לקורא, השיר הוא שיר יוריסטי, במובן הזה הוא מחנך אותך תוך כדי קריאה, להבין לבד את הטעויות שאתה יכול לעשות בקריאה לא נכונה, של טקסט, כדי להבין לבד, שבמקום שאתה תסתובב ביום יום, ותאשים את אלוהים על מה שקרה לך, שאתה תבין שהאחריות עליך, ושאתה צריך לקחת אחריות, אתית ורוחנית, על העמדה שלך בעולם, על העמדה המוסרית שלך בעולם. אתה לא יכול להסתובב ולהאשים את אלוהים ולהגיד, טוב, זה לא בסדר מה שאלוהים עשה לי. זאת נקודת הפתיחה של השיר, זה התעתוע, גם זה גם התעתוע הגדול של הדמות של השטן, כי השטן זו הטעות שלו, והוא כל הזמן ממשיך אותה ומקדש אותה כמובן בשיר. הבעיה היא שמילטון כמובן ידוע כאיך אנחנו אומרים, הפרקליט של השטן, he is the greatest devil's advocate שיש, אז כשהוא נותן לשטן את המילים ואת הכוח להביע את העמדה הזו, את הכעס ואת תחושת העלבון של מה שהוא נקרא injured merit, כן? התחושה הזו שלקחו לו משהו שהוא ממש מגיע לו, אז הוא מאוד משכנע. והרבה נשבים בקסם הזה כמובן, ומחליטים שלא יכול להיות אחרת, כי השטן צודק, ואז כולנו מרגישים בסדר, כי צרת רבים חצי נחמה, אז אתה יודע, אם השטן ככה מרגיש, אז גם אני יכול להרגיש ככה. אבל על זה אמר כבר חוקר הגדול סטנלי פיש, והיו אחריו, בעצם זה הכל תרגיל מאוד מורכב, שמילטון עושה כדי ללכוד את הקורא בטעות שלו עצמו. זאת אומרת, זה נועד בכוונה לגרום, הוא רוצה שאתה תזדהה עם השטן, הוא רוצה שאתה תסכים איתו, ואז הוא, בכל מיני מהלכים בתוך השיר, הוא יגרום לך להבין את הטעות שלך תוך כדי קריאה, ואז הוא רוצה שאתה כמובן לא רק תרגיש את השם, אלא שאתה תתקן את זה תוך כדי קריאה, אלא שאתה תוכל לאט לאט להבין מה הטעות של השטן, ולהתרחק ממנו. מאותו דבר הוא עושה עם אדם וחווה, בצורה הרבה יותר קרובה, אנושית, כי כמובן תזכור, אדם וחווה הם הדמויות הכי חשובות בשיר, כי בסוף הם אנחנו, הם לא אלוהים והמלאכים, אלה דמויות מטאפיזיות, הם בני על מוות, הם דמויות מיתולוגיות או דתיות, אבל אדם וחווה הם אנושיים, והם הם, הם, הם הכי קרובים אלינו במובן הזה. ולכן, אני חושב שהדרמה ההרמנויטית או האפיסטימולוגית הזו שקשורה להבין את הטעות הזו קורית במיוחד בספר 9, כשאנחנו בדרמה הגדולה שמתחוללת בגן בין אדם וחווה עצמם.
אז לפני ספר 9 ובאמת הנפילה, אז אתה אומר שזה מודע, זה נורא מעניין, כי וויליאם בלייק במאה ה-19 אומר כמו שאתה אומר, מילטון הוא מאנשי השטן, אבל הוא לא מודע
without
לזה.
knowing it, כן,
כן,
נכון.
אבל
תראה, זה
מודע לזה.
ויכוח, הוויכוח הזה ממשיך עד היום. אני חושב שזו עדות לגדולה של השיר. אם שיר, או כל יצירה ספרותית אחרת, אם יצירה היא שטוחה וחד גונית ונורא ברורה, וגם הכי גרוע זה שהיא מטיפה מוסר, אז זה לא מעניין. המורכבות של השיר, הגדולה שלו, סליחה, אני אפוך את זה, הגדולה האמיתית של השיר הזה זה המורכבות שלו. המורכבות שלו מבחינה אפילו העמדה או האתוס של הדובר. אין דובר אחד. זה הכוח של השיר. השיר הזה גם צורה שהוא כתוב, הוא לא מסופר בצורה ליניארית. ופה הוא למד הרבה מהומרוס ומווירגיליוס באמת, ומהגדולים. כן? אלא שיש פה digressions ווינייטס וקטעים בתוך קטעים, והמטרה היא, זה כמו רשומון בעצם, שאתה מקבל סיפור דומה מזוויות שונות של דמויות, וגם בעיקר שבעצם הוא למד את זה משייקספיר, ואנחנו יודעים שלמילטון הייתה חיבה מאוד גדולה, חיבה זה לא מילה, הייתה לו הערצה מאוד גדולה לשייקספיר כמובן. היכולת הזו של לייצר דמויות עם עולם עשיר פנימי מורכב ולייצר סיפור שאנחנו רואים אותו מזוויות של הדמויות האלה, זה משהו שהוא למד מהבמה. הוא למד אותו בעיקר מהדמויות השקספיריות הגדולות. אין ספק בזה. אז זו הגדולה של השיר, זה שהוא לא, יש לך מצד אחד את הקול של ה דובר המילטוני נקרא לו, כן, המשורר, הנרייטור או המספר ששוזר קטעים בין קטעים וכך מכוון אותנו בקריאה ואומר לנו לפעמים מה לחשוב, כן, אבל יש לך את השטן ויש לך את השדים האחרים, יש לך את אלוהים עצמו שזו דמות סופר בעייתית כמובן, שמדבר בשיר כאילו מגרונו של מילטון, יש את הבן שזו דמות גם מורכבת מבחינה תיאולוגית ומבחינה בתוך השיר, ואדם וחווה, כל אחד מהם בעצם פותח לקורא עולם אחר, רואה את אותו עולם קצת אחרת, ובגלל שזה ככה, ובגלל שזה באמת המהלך שהופך את כל השיר הוא בעצם שם את הקורא באמצע, שם את הקורא במרכז, כי הקורא הוא זה שחייב לברור בין הזוויות השונות ולהבין מי צודק ומי לא. גם אם דיברת על ספר חמש כדוגמה, אז יש את הדיאלוג המאוד מעניין בין המלאך הטוב אבדיאל והשטן. כבר שם אנחנו רואים איך מילטון שם בפה של כל אחד מהם עמדות מנוגדות לגמרי, אגב מנוגדות גם למשהו שאותם דמות אמרה בהקשר אחר קודם. ואלה מהלכים מורכבים. המשמעות היא כמובן שאז בכל דור ודור, כל משורר אחר שבא למילטון, במיוחד המשוררים הרומנטיים, אגב, שהיה להם אובססיה אליו, מוצא בו את מה שהוא רוצה למצוא. זאת אומרת, קל מאוד, כל אחד שם את עצמו בנעליים של הדובר, או הקורא, כמו שאמרתי, ורואה את העולם שהוא רוצה לראות, וזה מעיד עליו, או עליה. זה הדין לגבי, כמובן, בלייק, או שלי, או מרי שלי בפרנקנשטיין, זה לא משנה, כן? או גם לצורך עניין אחר כך בתקופה המודרנית, טי.ס. אליוט, שהרי שנא את מילטון, כי הוא אמר שהוא הרס את השירה האנגלית ל-300 שנה, בגלל העיוורון שלו, שהוא לא, היה לו רק שמיעה ולא היה לו עין, כן? אז אתה יכול, אתה יודע, זה נורא מצחיק, אתה קורא את הביקורת של טי.ס. אליוט על מילטון, ורק צריך לזכור שבאותה תקופה אליוט כבר הפך לאנגליקן דתי, ובעצם שנא את מילטון עבור הפוליטיקה והדת שלו, יותר משהו שנא אותו עבור כאילו השירה שלו. והדיון הזה אגב ממשיך עד היום, יש מי שרוצה ורואה בשיר מניפסטו אתאיסטי, ליברלי, ויש מי שמתכחש לזה ורואה בשיר איזשהו בסוף חזרה להצהרה דוגמטית על אמיתות דתיות פרוטסטנטיות. אני חושב שזה פשוט יותר מורכב מזה. זה מילטון ככל יוצר לא יכול להיות מודע לעצמו כל הזמן. כל משורר וכל יוצר יש לו, יש אלמנטים לא מודעים ליצירה שלהם. מילטון עשה דברים גם לא במודע, הכניס טקסטים לתוך אמירות, לשם אמירות וטקסטים בפה של דמויות לפעמים, בלי אפילו להבין מה הוא עצמו אומר. ולכן, זה מה שיפה בשיר הזה, זה שגם אלה שרוצים לראות בשטן כגיבור, וגם אלה שמבינים שזו טעות, כך או אחרת יכולים, אני מקווה לנהל שיחה, ולא להסכים, אבל האמירה הזו של בלייק שציטטת, without knowing it, זה בדיוק המקום של הלא מודע, כאילו. אז היו אנשים שמאז כבר הלכו יותר חוק, ואמרו לא, הוא היה מודע ועוד איך מודע. כן? אז זה תלוי. כמובן שהאקזיסטנציאליסטים בכלל ראו בזה משהו אחר, כן? אז כל אחד וכל תקופה מוצאת מה לאהוב. ומה לקבל השראה מהשיר הזה. אני רק אגיד, כדי ברור שזה האורתודוקסים הנוצרים, להם אין מה לחפש בשיר הזה. וזה האמת המעניינת. זאת אומרת, מילטון התקיים בסוף, אנחנו תמיד אומרים, בכנסייה של איש אחד. הצורה שבה הוא מבין את הדת שלו עצמו, היא כל כך חריגה, והיא כל כך כופרת בכל דבר אחר שהנוצרות האורתודוקסית בכל זרם שתבחר, כן, מאמינה בו, שאין אף נוצרי דתי שיכול לקרוא את השיר הזה ולחיות איתו בשלום. וזה אני יודע באחריות, כן, גם משיחות עם נוצרים דתיים שקראו את השיר ועדיין חושבים שהוא נורא והיום מכל מיני סיבות. בסוף זה אומר די הרבה שהקהל הכי נלהב של מילטון, בטח במאה השנה האחרונות, הם בעיקר אתאיסטים, יהודים ומוסלמים, ונוצרים שאיבדו את דתם, ופחות הנוצרים הדתיים, זה די ברור. אני חושב שזה אומר גם משהו על הרדיקליות של השיר הזה, מבחינת הצורה שהוא כבר מתנבא בהמון נושאים, גם אל הנאורות, וכבר מתחיל בעצם מנבא המון זרמים שבמחשבה האירופית, של סוף המאה ה-16, ה-17, סליחה, שבמאה ה-18 כמובן יתחילו להתעצם עוד יותר.
כן, זה נורא מעניין שאתה אומר שדווקא מי שלא מתוך המסורת עצמה הנוצרית מסתכל על זה, כי כן, יש רגעים שהם באמת נראים אדם וחווה שוכבים בגן עדן, נגיד, זה אני לא
כן,
בטוח שהרבה
כן.
יחתמו על זה, הרבה נוצרים
נכון.
שזה קרה.
גם לא הרבה רבנים, אגב.
כן,
אבל,
בדיוק.
אלה, זו, זו, זה בדיוק הכוח של מילטון, שהוא בא ממקום, שוב, זה מין שילוב מאוד ייחודי של התקופה, של מצד אחד אתיקה פרוטסטנטית שבאמת מקדשת את הקריאה העצמית של האדם, ששמה את האדם בלב האחריות הרוחנית על גאולתו שלו. אין כאן יותר תלות באחרים, לא בכומר אחר ולא במישהו שיגיד לך, אתה חייב להיות זה שקורא ומפרש עבור עצמך. ומצד שני זה בא כמובן, אבל זה לא בוואקום. למה מילטון, הרי פעם דיברנו אולי לפני שהתחלנו, אז הזכרת את העניין של הפיוריטניות. מילטון באופן מובהק הוא לא פיוריטני, בגלל שהפרוטסטנטים הפיוריטניים במהותם היו אנטי אינטלקטואלים באופן מובהק. זאת אומרת, הפיוריטניות הקשה כפרה כמובן בחינוך ההומניסטי, אלא מדובר היה באנשים פשוטים שהמטרה הייתה לקרוא רק דבר אחד, וזה את ספר התנ״ך באנגלית, וזהו, ומתוך זה לחלץ עולם רוחני שלם. מילטון ראה את האנשים האלה בבוז מוחלט, הוא בז להם, זה היה ספסוף נבער שהוא בדיוק, בדיוק זה העניין, זה היה ספסוף שגם הביא את החורבן של הרפובליקה שהוא כל כך חלם עליה כשהוא היה צעיר. הוא לא היה איש כזה, מילטון חונך, אני שוב אומר, הוא זכה לחינוך הטוב ביותר בתקופה האליזבטנית המאוחרת בעצם, שהיה אפשר בבית ספר הומניסטי שהיה אפשר לקבל. מגיל 6 מילטון כבר מתרגם וכותב בלטינית וביוונית וקורא את מיטב הספרות, מגילים מאוד צעירים, בגיל 11-10 הוא כבר כותב שירה, הוא גם למד עברית. באופן מוגבל, אבל אתה יודע, למדו עברית אז כדי שיוכלו לקרוא את התנ״ך בעברית. זאת אומרת, מילטון בבגרותו הוא אחד הבלשנים הגדולים של תקופתו, הוא איש ספר, כמעט אין לו אח ורע בתקופתו מהעניין הזה, ולכן מילטון מאוד מאוד נטוע עמוק במסורות החינוך ההומניסטיות. והחיבור הזה של ההומניזם מצד אחד והפרוטסטנטיות מצד שני יוצר פשוט משהו שהוא ייחודי. כי הוא פשוט לא יהיה מוכן להסכים עם אף אחד אם זה לא תואם למה שהוא מחליט. זאת אומרת, מילטון קורא את התנ״ך, הברית החדשה לצורך העניין, והוא מפרש אותה איך שהוא רוצה. וזה לא מעניין אותו מה אלף מסורות אחרות יגידו. אם הוא יחליט שזה הפרשנות, זו הפרשנות הרציונלית והלוגית לפי שיטתו, ככה יהיה. ועל אותו מסלול הוא הולך לכל הדרך, ככה הוא כופר בהתחלה בקלוויניזם, והוא כמובן מקדש את חופש הבחירה. באותה נשימה הוא כמובן בהמשך כופר בכל הרעיון של השילוש הקדוש, הוא חושב שזו בדיחה סקולסטית לא הגיונית, ובעצם מהדהד בזה את כל הביקורת של היהדות והאסלאם נגד הנצרות בעניין הזה. זאת אומרת, אין תחום תיאולוגי שהוא לא לוקח בו עמדה חתרנית למעשה, ולכן באופן מסורתי היה קל יותר עם השנים לאנשים שבאמת היו מחוץ לממסד הדתי לראות בו כאיזשהו גיבור, או לראות בו כאיזה מישהו פורץ דרך. זה אגב, זו היה הזיקה הגדולה של בלייק אליו, כי בלייק היה גם אדם כזה. שאתה לא, אתה יודע, חזון נבואי מטורף כזה על גרסה גנוסטית של הנצרות שבה האלוהים של גן העדן הוא אלוהים רע ומרושע שמעניש אותנו ומתעלל בנו. ומבחינת בלייק, כן, מילטון היה נביא, הוא היה אדם שהראה לו את הדרך, הראה לו את הדרך איך להיות משורר, הראה לו את הדרך איך לחשוב לפרוץ גבולות של דמיון ומסורות. וכן הלאה. אז הייתי אומר שזה זה מה שמייחד את מילטון. שתי המסורות האלה, שהן לכאורה מנוגדות, אבל הן לא מנוגדות, כי הן כמובן הבשילו ביחד באנגליה במאה ה-16, ה-Protestant Humanism.
כן, אני תוהה אבל עד כמה הוא באמת מורד במובן הזה של שוב להצדיק, justify, דרכי האל, כי כשאלוהים מדבר עם רפאל, אני חוזר שוב לספר החמישי אני חושב, והוא שולח אותו אל אדם, זאת אומרת הוא אומר לו, אני יודע שאדם וחווה ייפלו, הם יאכלו את התפוח והאנושות תסולק מגן עדן, אני לא מתכוון להתערב בזה ואני לא מתכוון לעצור את זה, והסיבה שהוא נותן, או אחת מהן, זה בני אדם, אני בעצם, אני כאל בורא יצורים שיש להם את היכולת לבחור בטוב ולבחור ברע, אחרת מה הטעם? אז עד כמה זה, אתה יודע, זה כמו, אתה בונה, זה לא כמו, אתה בונה גן, ואתה שם באמצע שלו את הפיתוי, ואתה אומר, אל תאכלו, כמה זה משכנע?
תראה, נשכנע את מי על מה? בוא נשאל ככה. אני תמיד אומר, כי זו שאלה שעולה גם תמיד שאנחנו קוראים את זה, נגיד, בכיתה או עם תלמידים, אז זה תמיד הרגעים האלה שזה קצת כמו, קצת, אתה יודע, עושה לאנשים כאב ראש לחשוב על זה. אז אני תמיד מתחיל ואומר דבר כזה. קודם כל, אנחנו לא יכולים אף פעם, וצריך לזכור, זה לא פייר, בסדר, להאשים את מילטון שהוא לא יכול לפתור בעיות תיאולוגיות שהן קיימות משחר האנושות. זה אומנם בעיה שלו במובן הזה שהוא בחר לעשות שיר על העניין הזה ולהפוך את זה לנרטיב אפי, אבל הוא לא יכול לפתור את הבעיות האלה, הבעיות של פרדוקסים של קשורים באמונה, חופש הבחירה, כל הדברים האלה. מילטון צריך לזכור, אני חושב שאולי יעזור לחשוב על זה כך. השיר כולו כתוב מעמדה של עולם אחרי הנפילה. אין בעצם כבר את העולם המושלם שהיה קודם. הכותרת של השיר זה Paradise Lost, הוא איננו. הגן העדן הזה לא קיים. הוא לא קיים לא בזמנו של מילטון ככותב השיר, ולא בזמן שלנו כקוראים. אנחנו רק יכולים לדמיין או לחוות אובדן כזה, בעצם ההבנה שמה שאנחנו קוראים השיר לצורך העניין, מחליף עבורנו באופן מלאכותי, כמו תמונה בגלריה, אם תרצה ציור, אובייקט או משהו במציאות שלנו, של, או כמו ילדות שנשכחה, שלא קיים יותר. אנחנו לא יכולים לשחזר את זה, אין חזרה אחורה. זה עיקרון מאוד חשוב אצל מילטון. יש רק קדימה. הקדימה זה כמובן תיאולוגית, זה הגאולה של ישו. זאת אומרת, אין חזרה אחורה. אז מראייה אנושית, אנחנו לא יכולים לחשוב, אנחנו יצורים שכבולים בזמן, אז אנחנו לא יכולים לחשוב איך זה לא להיות יצור בתוך זמן. אנחנו בתור בני אדם, לנו יש תמיד לפני ועכשיו ואחרי, והעכשיו שלי, רק דיברתי אותו, כבר הפך לאחרי. אנחנו כל הזמן ליניארים במובן הזה, או אם תרצה דיאכרונים, אבל מילטון, וזו בעיה, כי השיר הוא מתקיים, והשפה שלנו היא כזו, השפה שלנו היא בתוך, היא כלואה במנגנונים של זמן. אז מילטון לא יכול לפתור את הבעיה, הוא יכול להצהיר עליה. צריך לזכור שכשאנחנו קוראים את הקטעים האלה, כמו זה שאתה תיארת, במיוחד הקטע המפורסם זה הנאום של אלוהים בספר השלישי, שבו הוא מפרט את ה... מהלך כולו, מבחינת מה הוא מתכוון לעשות ואיך הוא יעשה, ויש משפט מאוד בעייתי באנגלית, will fall, shall fall, כן, זאת אומרת, הוא אומר ממש, בצורה כמעט שקובעת, לאוזני הקורא, הנפול, אם אפשר לקרוא לזה, כן, אנחנו, כאילו נשמע שיש גזירת גורל, אבל זה לא ככה, כי זו טעות, צריך להבין שאלוהים, מעמדה של האמונה כמובן, הוא מחוץ לזמן. ואם אלוהים הוא מחוץ לזמן, אז לאלוהים אין לפני, אחרי ועתיד. אלוהים, כמו שהשם המפורש שלו מרמז, הוא מעבר לזמן. הוא כל הזמן מקופל בתוכו. אז אי אפשר להגיד שאלוהים רואה את העתיד, אנחנו אומרים רואה את העתיד, כי אנחנו חיים בזמן, אבל אלוהים לא רואה את העתיד, אלוהים חי את העתיד, הוא כבר אין עבורו עתיד. ולכן, אין כאן עניין של, זה לא, קיצור, אלוהים הוא לא מגלה עתידות. בסדר? זה לא שאלוהים אומר בנאום הזה, אני מנבא שיקרה וזה מה שיקרה ואני החלטתי שזה יקרה, אלא יש איזשהו אלמנט תיאולוגי כאן שאי אפשר לברוח ממנו, פרדוקס. אוקיי? אלוהים יודע מה יקרה, כי הוא מעבר לאירוע. אז מה נשאר? נשאר להזכיר לקורא שיש ציווי אחד שאלוהים ציווה, על זה מילטון חוזר כל הזמן, וזה חופש הבחירה. זה הלב המוסרי והאתי של השיר כולו. לנו ניתנת הרשות. ניתנת לנו הרשות לבחור בין טוב ורע. זה הדבר הבסיסי ביותר. כל דבר אחר, זה אתה יכול להגיד, יש יד מכוונת ויש השגחה אלוהית. השגחה אלוהית תנסה תמיד לפי האמונה, כן, להוציא טוב מרע. אז אלה דברים שמילטון לא יכול לפתור אותם, והסיבה היחידה שקוראים לפעמים, קוראים את הקטעים האלה ומתרעמים, זה כי הם לא נתקלו אף פעם בטיעון כזה בשיר אפי שהוא לכאורה חילוני, נאמר, או יש לו איזשהו אלמנט של חילון מסוים, כי אנחנו לא קוראים את התנ״ך. אבל מילטון טוען, דורש סמכות כמו לתנ״ך עבור השיר שלו, הוא אומר בפתיחת השיר ש-he is going to things לשיר על things unattempted yet in prose or rhyme. זאת אומרת, הוא מטרים אפילו את התנ״ך. הוא אומר, מה זה פרוז? פרוז זה גם התנ״ך. זאת אומרת, הוא אומר, אני כאן כדי לספר לכם מה באמת קרה. ומה שבאמת קרה, זה שאנושות אשמה, כמו שאתם עדיין אשמים. זה הסיפור. אתם רוצים לספר סיפורים שמישהו אמר לכם ועשה לכם ושכנע אתכם? לא, אתם אשמים. כל אדם הוא קודם כל אדון לעצמו. משם זה מתחיל. האתיקה של מילטון זה נורא חשוב בעניין הזה. קודם כל אתה, אחר כך הבית שלך ואז המדינה שלך. אתה לא יכול לנהל מדינה לצורך העניין, מבחינת החזון הפוליטי שלו. אתה לא יכול לנהל רפובליקה, כן, commonwealth, אם הבית שלך is not in order, ואם הבית שלך לא מסודר כמו שצריך, זה אתה קודם כל, לא כמו שצריך. אז מה זה אומר לא כמו שצריך? יש דיון עמוק בשיר כולו, לאורך כולו, שנוגע גם לשטן, וזה על המהות של חירות, לעומת עריצות. אני מנסה לתרגם פה שני מונחים מאוד מרכזיים אצל מילטון, liberty ו-tyranny. הקטע המתעתע בשיר הזה זה שכולם חושבים בהתחלה עם מי מילטון מנסה להזדהות. מילטון בעצמו היה מורד שמרד במלך. אז מה? אז הנה, השטן מורד באלוהים, אז הוא כנראה מזדהה עם השטן. זה לא נכון. מילטון אין לו שום דבר עקרוני נגד מלוכה. כשקרונוול ומנהיגי הרפובליקה נפלו לעריצות, הוא כפר בהם וראה בהם כבוגדים. כל אדם יכול ליפול לעריצות, וכל שיטת שלטון יכולה ליפול לעריצות. העריצות היא לא בסוג השלטון, אלא באופן שבו הוא מנוהל. ולכן זה עניין מאוד מרכזי אצל מילטון, שנורא מתעתע. אנשים חושבים, זה מאוד נכון גם לחיינו, היום. אנשים חושבים שחירות אומרת שמותר לי לעשות מה שאני רוצה. זה לא חירות. חירות, אצל מילטון, זה קודם כל לדעת, שאתה חייב לציית למצפון האלוהי שלך.
כן.
חירות האמיתית מתחילה שם. ואז, רק אז אתה יכול לדעת לא להיות נתון לעריצים. מה זה להיות נתון לעריצים? שמישהו אחר יגיד לך מה לחשוב עבור מילטון, זה העריצות האולטימטיבית. אדם שהולך אל כמרים או רבנים או לא חושב עבור עצמו, הוא עבד. זה ראייתו של מילטון של העולם. הוא עבד מוחלט. הוא עבד לרצונם של אנשים אחרים. אתה חייב, כל אדם חייב לקחת אחריות. זה העניין, כל הזמן בשיר. אז נכון, יש רגעים שהלוגיקה האנושית שלנו נאבקת במה שהשיר מציג לנו. נראה לנו לא הגיוני ואנחנו רוצים לכעוס. אנחנו אומרים, רגע, אז למה אלוהים יצא, אז אלוהים יוצא לא טוב פה. הוא נראה כאילו הוא סידר תרגיל והכל היה תרמית והכל היה מהונדס. אבל צריך לזכור, זהו מיתוס. זהו מיתוס ש... גם אם תקרא אותו רק בספר בראשית, או תקרא אותו באיך שלצורך העניין פאולוס דן בזה באגרות שלו בברית החדשה בצורה מאוד מעניינת, יש פה דיון עמוק בפסיכולוגיה האנושית והאופן שבו אנחנו מתנהלים מול חטא ומול פשע ומול איסור ומול ציווי. ברור שהעץ לכשעצמו בגן, וזה מאוד חשוב אצל מילטון, הוא לא, אין לו שום דבר מהותי, זה לא עץ קסום. זה לא כמו התפוח בשלגייה, כן? זה לא שאתה אוכל את התפוח ומשהו ממש קורה. זה סימבולי, העץ מסמל, כמו שאמרת, הוא מסמל ציווי. המטרה של הציווי היא מלאכותית, היא כדי לייצר את התחושה, את התנאים של קיום של שליטה עצמית מול איסור. זה הכל. אם אין איסור, אז הכל מותר, וגם התורה מלמד אותנו את זה. ואי אפשר שהכל יהיה מותר. זה דבר מאוד בסיסי. אז אפשר שוב פעם לכעוס על המספר, ואפשר לכעוס על הסיפור, אבל בסוף אנחנו רק יכולים, אבל אנחנו כועסים רק על עצמנו, הרי מה זה יעזור לנו? אי אפשר, בסוף, היופי בשיר הזה, אי אפשר לברוח מהאופי האנושי. אנחנו כולנו כבולים בתוכו, ביותנו אנחנו, זה הטבע, טבע האדם. אתה יכול להגיד שטבע האדם רע מנעוריו, סבבה, זה מילטון בהחלט האמין
בזה. אני
בזה.
חושב שהכעס הוא על, תראה, אנחנו חיים אחרי הניסוי השוקולד שעשו לילדים, ויודעים מגיל, אני לא זוכר איזה גיל, מגיל 5 או 6, שאתה שם שוקולד בחדר לילד, הוא יכול להחליט שהוא לא יאכל אותו, אם מבטיחים לו עוד, נגיד. אבל מגיל 4 הוא לא יכול. אז היית אומר, כן, לא שאני מנסה לתקוף את אלוהים או את מילטון או מישהו כזה, אבל היית אומר, אתה אלוהים בראת, אתה מודע לזה, כאילו, גם האנושות, אתה רואה את אדם וחווה, הם נורא נאיבים ונורא חווה רואה את עצמה, היא איך שהיא נוצרת, היא באה לנשק, היא רואה את עצמה בשלולית או משהו כזה, היא באה לנשק את עצמה, היא לא מבינה שזאת היא וכולי, זה גם, זה הרי גם
אבל
שלב בהתפתחות של ילדים. אבל עדיין שמים את הפיתוי הזה, ואני חושב שאתה יודע, הביקורת על מילטון היא בדיוק על זה, הוא זה שבחר להצדיק את דרכי האל האדם, ואני לא חושב שהוא מזדהה עם השטן, אני חושב שלשטן יש הרבה דברים מעניינים שאולי מילטון ככה בעל כורחו מכניס לו בפה, כי תחשוב על הרגע שהשטן מנסה לפתות את חווה בחלום שהוא שולח לה, שזה גם איזה מין חידוש, הוא שולח לחלום קודם כל, והוא בכלל לא מדבר על אלוהים שם, הוא אומר, אם את אוכלי את התפוח, את הפרי הזה, את תהיי כמונו אלה. וזה כמעט נשמע שהוא יש לו איזה טיעון גאוני, בעצם האלוהים הזה שדיבר איתך זה עוד אחד, זה עוד דעה, כן? אני הדעה שלי זה שכדאי שתוכלי, כי אז את תהיי כמונו וכולי, וגם אחרי זה אנחנו מגלים שזה יכול לקרות. אז כן, השטן הרבה יותר מעניין.
אני יכול, בקטעים האלה יש שתי גישות, או שאני אספר לך מה אני חושב שהייתה כוונתו של מילטון, שזה קצת צער, או שאנחנו פשוט נותנים לפרשנות הזו לבלבל אותנו וללכת לאן שהבלבול הזה ייקח אותנו. אני כן חושב אבל, בכל זאת, שאי אפשר, הבעיה, המורכבות של השיר הזה דורשת, כמובן, קריאה חוזרת ומשנית, זה תמיד עוזר לאורך השנים, כי באמת הוא כל כך מורכב ויש בו המון רבדים. אבל מה ש חשוב מאוד זה שצריך להינסות להימנע מלבוא עם קביעה מסוימת על העמדה האתית של השיר, נאמר, מקריאה של קטע אחד או אפילו רק שניים, כי בסוף זה השילוב של כולם ביחד. והצורה שבה קורא נלקח מקטע לקטע ונדרש להבין דברים מאוד מורכבים. אתה תיארת את החלום, יש בספר 9, בספר 8, יש רגעים מדהימים, יש את הרגע שבו בספר 8 אדם מספר לרפאל על הזיכרון שלו, על איך זה, איך הוא חווה את הרגע הראשון שהוא ראה את חווה. איך הוא הרגיש אהבה כלפיה, והרגיש ישר משהו לא בסדר, כי לא יכול להיות שאלוהים יצר משהו כל כך יפה ומושך, שגורם לרציונליות שלו ליפול שבי אחריה, כן? ויש את הקטע בספר 9, שאדם וחווה נפרדים בגינה, שזה בעצם עבור מידון, זה הרגע של הנפילה. הטעות המרה שבה הם מחליטים להיפרד, כי חווה טועה והיא חושבת שהם צריכים להספיק יותר, היא לא מבינה שבגן עדן לא דופקים כרטיס שעון ולא צריך באמת לעשות גינון, כי הכל גודל לבד, היא לא מבינה והיא רוצה להספיק יותר בגינה, אבל לא משנה, מפה, הוויכוח של אדם וחווה סביב הנושא של הפרידה הוא כל כך מעניין. לחווה יש שם נאום מדהים, שבו היא אומרת משפט מדהים על כך ש... איך זה יכול להיות גן עדן אם אנחנו לא יכולים להיות בטוחים לבד עם עצמנו, וכל מיני אמירות כאלה. והרגע עצמו שבו אדם בוחר, זה לא כמו בסיפורי ימי הביניים, היא לא איזה מין פם פטל, מיזוגנית. זה לא שאין מיזוגניה בשיר, כמובן שיש, אבל חווה היא דמות יותר מורכבת מהסטריאוטיפ הקדום שלה בשיר, והיא לא מפתה את אדם, היא מנסה לשכנע אותו, ואדם בשיר בוחר מתוך אהבה אליה ליפול איתה. זה גם שינוי דרמטי שמילטון מכניס לשיר כדי להמחיש, כי בסוף כל התמונות שאני תיארתי לך עכשיו מתקשרות לדבר אחד, עיקרון מאוד חשוב של מילטון בשיר, שזה שהאדם לבדו בבדידות שלו לא יכול לעולם ולשקרים שלו. בסוף יש מסר מאוד מאוד חזק בשיר על אהבה ועל הצורך שלנו כיצורים חברתיים לחבור לאדם אחר שאוהב אותנו ושיהיה לנו כעזר כנגדנו, כמו שנאמר. אי אפשר להיות לבד, והאדם אסור לו שהוא יהיה לבד. הזוגיות של אדם וחווה היא בלב כל הדרמה של השיר. כמובן שמילטון אחרי זה מתאר את הנפילה כסוג של גירושים שנכפה עליהם. מילטון כמובן היה לו הרבה צרות עם אנשים שלו. אז אל מימד האוטוביוגרפי כאן הוא כמובן תמיד מרמז אולי יותר מדי. אבל זה רגעים מאוד חשובים, כי גם התיאור שתיארת על החלום, אז נכון, אבל שים לב שברגע הזה חווה היא לבדה. ואנחנו שוב פעם מוצאים את עצמנו בשאלה מורכבת. איך זה יכול להיות? הרי כל הדרמות שאנחנו מתארים קרו וקורים בשיר לפני שהם בכלל נוגעים בפרי. זאת אומרת, מילטון מראש מתאר לנו את אדם וחווה בשיר כדמויות אנושיות מורכבות, ובהכרח כבר נפולות, במובן הזה שיש להם מחשבות, ויש להם במיוחד לחווה, ויש להם רגשות וחלומות ומורכבות, ויש להם אלמנטים לא מודעים, ויש זיכרונות. זאת אומרת, ואני חושב שפה כמשורר ויוצר למילטון הייתה ברירה, הוא היה צריך לבחור איך להציג אותם לפני הנפילה. אם הוא היה מציג אותם כדמויות שבלוניות, תנכיות, מיתיות, הקורא לא היה מרגיש יכולת להזדהות איתם. הצורך להזדהות עם אדם וחווה הוא יותר חשוב מהקוהרנטיות התיאולוגית של המהלך כולו. זאת אומרת, כל עוד מילטון לדעתי מצליח לגרום לנו להזדהות איתם, להבין את האנושיות שלהם, לראות משהו באנושיות שלהם בנו, הוא הצליח. אז פה כבר לא חשוב אם אלוהים עשה ככה או לא עשה ככה. בסוף יש כאן החלטה. יש את ההחלטה שלהם להיפרד בגינה על כל המשמעויות של זה. יש את ההחלטה שלא ליפול איתה. זה רגע מאוד דרמטי, ולפרשנים התיאולוגיים לאורך המאות היה הרבה מה להגיד על זה. לאדם הייתה אפשרות אחרת. הוא יכול היה, למשל, להגיד לאלוהים שהוא לא יודע מה, הוא לא אשם, היא עשתה את זה, שאלוהים יהרוג אותה, ושיעשה לו חווה, נאמבר 2, כך עוד סלע. זה רעיון של, לא שלי, אלא של פרשני דת. אבל הוא לא רוצה חווה אחרת, הוא רוצה את זאת, כי אותה הוא אוהב. ויש רגע מדהים שיפהפה, שאדם אומר, איך אחיה בלעדייך? איך גן עדן יהיה גן עדן בלעדייך? אז בסוף, גם הטרנספורמציה של חווה בשיר, היא בסוף, הרי מילטון מלא באהבה והרצה אליה, היא מתוארת בסוף כאימנו, הוא כל הזמן מזכיר Our Mother Eve, והוא מחזק את הקשר האנושי שלנו אל הזוג הזה, במיוחד בסוף כשהם יוצאים אל העולם, העולם שלנו, העולם כמו שאנחנו מכירים אותו, יד ביד, אלא לא נודע כאילו, אבל יש להם אחד את השני, זו הנקודה. אני חושב שבסוף זה החלק הכי חשוב בשיר, מבחינה אתית ואנושית. מילטון קורא לזה באנגלית, בדיון של אדם עם אלוהים בספר 8, הביטוי הוא שהאדם נוצר in a state of single imperfection. באנגלית זה נשמע יפה. לבד אנחנו imperfect, אנחנו תמיד חסר בנו משהו לבדנו, והדרך היחידה לפתור את המצב הזה של ה-single imperfection זה רק הדרך הביטוי שמילטון מכנה אותו collateral amity and love, ערבות הדדית, חברות ואהבה. וזה בסוף הדבק שמחבר אותנו גם היום. בלי זה אין כלום, והאדם לבדו לא יכול, זאת אומרת, זה עוד פעם, מילטון יכול עד מחר לשבת ולהגיד בסדר. אני קראתי בספרים ואני יודע מה אני צריך לעשות. אבל בסוף המין האנושי מתקיים מהכוח הקשר החברתי, מהצורך שלנו כמובן להתרבות ולהקים משפחה. וזה חלק, וזה כל הסיפור. איך עושים את זה, איך עושים את כל זה, בלי להיות נתונים לעריצות. שלנו קודם כל ושל אחרים. זו השאלה. ולא למה אלוהים שם את העץ ו... כן? זאת אומרת, אלה הם שאלות במסגרת המיתולוגית של הסיפור, שמילטון מקבל אותם בירושה ואין לו הרבה מה לעשות עם זה. מה שאנחנו קוראים בהיסטוריה של המחשבה המערבית, הפרדוקס של הרוע, הולך עד היוונים הקדמונים. אין לו פתרון. אין פתרון לשאלה של אמונה באל מושלם, שיצר עולם שכולו טוב, ואז להסביר למה העולם כמו שהוא. כי כל אחד מאיתנו שעיניו בראשו רואה שהעולם לא טוב, שהעולם נוראי. אז אלא אם אתה לא בתוך עמדת מונותאיסטית, ואתה מקבל על עצמך איזשהו דואליזם, כמו בהרבה תרבויות עתיקות, שיש בני אור ובני חושך, אבל אין את זה. ברגע שהדתות המונותאיסטיות קיפלו את כל האלמנטים האלה באל אחד, אז נוצרה בעיה תיאולוגית עמוקה, ואי אפשר לפתור אותה. כל דת ודת, היהדות, האסלאם, הנצרות, כל אחד יש לו את הפתרונות שלו. אבל אחד מהפתרונות המסורתיים לבעיה של הרוע בעולם, זה הפתרון, או הפתרון של חופש הבחירה. זאת אומרת להגיד, כן, היה עולם מושלם, אבל אנחנו הרסנו אותו. ואנחנו צריכים לחיות עם התוצאות. אז, אני, כן. אתה יודע, אפשר לכעוס על מיתולוגיה, זה לא עוזר לכעוס על מיתולוגיה, בסוף כל המיתולוגיות מדברות עלינו.
כן, לא, ברור, אני חושב ששוב, הכעס הוא לא על המיתולוגיה, הוא על הדרך שבה, זאת אומרת, כמו שאתה אומר, זה, אני, שוב, בעיניי זה לא משכנע שכאילו אנחנו עשינו את זה, אבל בסדר. אני רוצה לשאול על, אבל על... זאת אומרת, אנחנו נכנסים למיתוס הזה, לסיפור, ככה עם מידיה סרס כזה באמצע, כמו הומרוס וכולי, ויש איזה סיפור רקע שאנחנו היהודים אולי לא כל כך מכירים, אולי קצת, אבל המלחמה בשמיים, שזה, זאת אומרת, אנחנו מתחילים משם, השטן היה 3 ימים מלחמה, אני חושב, בשמיים, שמסופרת לנו, פרקים 5 ו-6, ושם השטן, אתה מדבר על ה... כאילו הזכרת את ההבדל או את הקצוות האלה של חירות ועריצות, אז השטן כל הזמן טוען, וגם אחת מהסיבות שלו למרד, או לפחות זה הטענה שלו, שאלוהים הוא עריץ, הוא קובע את החוקים, והוא לא שואל אף אחד, והסיבה למרד הספציפי הזה זה, הייתי אומר בעיות קואליציוניות, היינו קוראים לזה היום, שממנים את, הוא ממנה את ישו, זאת אומרת הוא בחר לו, לא יורש כי הוא לא הולך לשום מקום, אבל יש לו את הסגן שלו שהוא באותו מעמד איתו, והשטן לא אוהב את זה, והוא אומר, אז כאילו בשביל מה כל התארים הגדולים האלה אם אנחנו לא שולטים? איך אתה רואה את זה?
ספציפית מה, איך אני רואה את מה.
את הסיפור הזה, איך הוא משתלב בתוך האפוס הזה, ולמה הוא חשוב בעצם ל... כי אנחנו מדברים על האנושות, והנפילה שלה.
אוקיי, הבנתי את השאלה. אוקיי. טוב, קודם כל, אני אגיד, במאה ה-18, דוקטור ג'ונסון, המפורסם באנגליה, בביקורת שלו על השיר, טען שספרים 5 ו-6 הם ילדותיים, ושאין מה לקרוא בהם. ושהם החלק החלש ביותר בשיר. אני לא בטוח שהוא טועה. תראה, זה, אני תמיד רואה בזה, כל הדרמה הזו של התיאור של המלחמה בגן עדן, היא מאוד כיפית, היא משעשעת, היא כמובן רוויה במוקשים תיאולוגיים ופילוסופיים עד אין סוף. קל מאוד לפרק את זה ולבוא לגחך על קטע כזה או אחר. אני חושב שבסך הכל זה ספרים שמראים עד כמה הדמיון ההומרי של צ'ק, של מילטון, ככה חי ובועט בקטעים האלה. הוא רוצה, כמו מסורות האפיות, גם הוא רוצה מלחמה כמו שיש באיליאדה בין האלים, הוא רוצה משהו מהכל האפיק משינרי, מה שאנחנו קוראים. בסוף הוא גם משתמש בספרים האלה כדי, הוא מנגיד בהם את מצד אחד האתוס ההומרי, את הירואי שהשטן מגלם בספרים הראשונים. הוא צריך להרים את השטן מאוד גבוה בעינינו כקוראים, גם כדי שיוכל להפיל אותו בסוף. תזכור שהרי בסוף השיר, השטן מסיים את ההרפתקאות שלו, את כל העניינים, הוא מסיים את זה כנחש שגם מאבד את יכולת הדיבור. שזה העלבון המוחלט, העונש הסופי המוחלט, השטן עם כל הנאומים המופלאים האלה שלו, גם את זה אלוהים לוקח לו בסוף כעונש. אז מילטון בספרים האלה מאוד רוצה, כן, זה אכילס, זה טורנוס, כן, דמות כזו הירואית, אלימה, יש לה יכולות רטוריות, פיזיות מדהימות. כל הסיקוונסים האלה, הקטעים האלה של השיר, הם מדמים ומתכתבים עם הדיונים היותר אנושיים, היותר קצרים, שמתקיימים ביחס לאדם וחווה אחר כך. הם כולם עוסקים שוב באותה שאלה, בפרשנות האישית של אדם או אינדיבידואל כלשהו לגבי מהות העריצות. זה הדיון כאן. מה בריב הגדול בגן עדן, או בשמי שמיים, זה קצת בעיה בעברית, כי heaven, אין בדיוק, אפשר לתרגם heaven בעברית, כן, גן עדן זה הגן. במקום הזה, ברקיע שבו אלוהים והמלאכים כאילו נמצאים בו, מה שם נחשב עריצות? ואני חוזר דווקא לקטע בספר 5, בו שוב הדיון בין המלאך הטוב אבדיאל, כן, עבד האל, שמציית לאל לעומת השטן. וברגע מאוד מפורסם, אבדיאל אומר לו, אבל ככה בפרפרזה, אבל מה אתה רוצה? אלוהים יצר אותך. אז אתה לא יכול לשים חוק על מי שיצר אותך, אתה היצור והוא היוצר. אז השטן ברגע נפלא אומר לו, אני לא זוכר שאלוהים יצר אותי, אולי הוא לא יצר אותי, אולי אני יצרתי את עצמי. כן, זה משפט מאוד מפורסם. Maybe I am self-begot, self-raised. עכשיו באנגלית הצורה התחבירית הזאת של self עם הקף, self-raised, self-begot, זה חוזר הרבה בשיח הסתני של השיר. זה האגו, כן? זה האמונה העצמית המופרזת, שאני לבד יכול, הרי זה האתאיזם. צריך לזכור מילטון, לא האתאיסט, ברור, כן? אז האתאיסט הוא, לשיטתו של האדם בעל האמונה, האתאיסט הוא העיוור הטיפש המוחלט, שחושב שהכל בזכות עצמו והכל עליו, שאין רשות גדולה ממנו, ושאין אבא, אין מישהו שיצר אותו. זה העניין. בסוף יש פה מטאפורה או אנלוגיה לקשר המשפחתי הביתי. יש אבא, זה עדיין אידאה פטריארכלית כזו, יש אבא ויש ילדים, והילדים צריכים לסור למרותו של האב. זה מאוד פשוט. אתה אמור לשאול למה, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו עושים, לא שואלים. כן? זה לא המקום של השטן לצורך העניין להתווכח עם רצון האל. אתה קראת לו ישו, טכנית זה לא ישו כי עוד לא היה אינקרנציה, אבל אנחנו קוראים לו הבן, כן? הוא לא נקרא בשם אחר בשיר, הוא נקרא רק The Son. הבן, שוב מילטון גם כופר ברעיון של השילוש, הבן הוא איזשהו מין, קשה להסביר את זה בעברית, הבן עבור מילטון הוא בעצם אספקט אנושי של האל האב, שהוא כפוף לאב, מתוך מרותו של האב. ולכן כל העניין המדומיין הזה, שביום, בזמן לפני שהיה זמן, אתה מבין את הפרדוקס, כן? ביום לפני שהיה יום, יום, אלוהים קבע איפשהו באינסוף, לפני שהיה זמן, שהבן הוא זה שיהיה הראשון תחתיו, וכאילו הוריד בדרגה את השטן, ומאותו רגע השטן, שמו אז היה לוציפר כמובן, לא השטן, הרגיש נעלב עד עומקי נשמתו, וכמו קראת לזה בעיות קואליציוניות. הקטע הוא זה שמילטון מראה דימוי של עריצות פוליטית מובהקת. זאת אומרת, ברגע הזה מה השטן עושה? הוא מסית שליש ממלאכי שמיים לצד שלו. כשאף אחד מאותם מלאכים לא עוצר לרגע ושואל את עצמו, רגע, אולי, אולי לא, היחיד שעוצר ואומר, אולי לא, זה המלאך הטוב, שהוא עוד דמות מילטוניסטית כזו, זה עוד מילטון בתחפושת בעצם, שמעיד על עצמו ואומר, שואל את השאלות הקשות, ומראה לנו איך שטן, איך השטן בעצם מתחמק מלענות לשאלות הקשות האלה. הדיאלוג הזה ממחיש, אם קוראים אותו מקרוב, ואין לנו זמן לצאת את זה, אבל אם קוראים אותו מקרוב, רואים עד כמה ההבנה של מיהו עריץ היא בעיני המתבונן, ולמה זה עניין מאוד מאוד אתי אישי. שוב, זה לא עניין פוליטי. אז כשאתה שואל מה המטרה של הסיקווינס הזה, של הקטע הזה בספר, חוץ מאשר שגם זה יפה ודמיוני ואולי משעשע ואולי יותר מדי משעשע גם באיזשהו מובן, בצורה שקצת פוגעת בשיר, המטרה היא בסוף זה להדהד את התמות האתיות המרכזיות על חירות וחופש בחירה נכונה מול מוטעת בעולם שלנו של בני האדם. השטן הוא פרדיגמה לטעות מהלכת מבחינת מילטון. זאת אומרת, המילה באנגלית היא יותר חזקה, error. כלומר, יש בו קידוש הטעות. זה כמו אדם שלא מוכן להודות שהוא טעה, ובשום מחיר לא יודע שהוא טעה. ואז הטעות הופכת לכל עולמו. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה מעולמות שלנו. מהפסיכולוגיה האנושית קל להבין על מה מדובר. זה השטן, ואז אם אתה מבין את זה, אז קל לראות שהשטן הוא בכל אחד מאיתנו כמובן.
כן, יש לו נאום מדהים שהוא אומר, אנחנו דווקא נבחר ברע, כי הרע יהיה בשבילנו הטוב, בגלל שהטוב הוא של אלוהים, וכן, דווקא
אבל הנאום הזה שאתה מזכיר, שהוא נאום מאוד חשוב, זה הנאום של, הוא כמו מונולוג, אגב זה מונולוג שייקספירי כזה ש... אנחנו יודעים שמילטון כתב אותו הרבה לפני שהוא כתב את השיר, כשהוא תכנן את השיר כדרמה. הנאום הזה של השטן, או המונולוג שלו, נקרא לזה במונחים דרמטיים, שהוא, למה מונולוג? הוא אומר את זה לעצמו, אין קהל. זה הרגע הראשון בשיר, בתחילת ספר הרביעי, שבו השטן עומד לבד, ואין לו יותר אל מי לשכנע, ורק אותנו ועם עצמו, והוא קורס אל תוך עצמו לגמרי בנאום הזה. אין לו לאן לברוח מהשקר שלו. רואים את זה מאוד יפה בקטע הזה, כי בקטע הזה הוא נכון מתחבט בשאלה, מה, אולי אני אתחרט, ומה אם אני אבקש סליחה, אז הוא אומר, נגיד והוא גם יסלח לי, אבל גם אם הוא יסלח לי בגלל שאני מי שאני, אז אחר כך עוד פעם המחשבות האלה, ואני אפול עוד פעם, ואני אפול עוד יותר חזק, אז אני מראש החליט לא לנסות אפילו לבקש סליחה, אני החלטתי שמעכשיו הטוב הוא הרע, והרע זה אני. כל שים לב שברגע אין שום שלב שבו הוא עוצר ופונה ומנסה, הוא לא שואל את אלוהים האם תסלח לי, הוא מראש החליט שאלוהים לא יסלח לו. רק שזה כמובן לנו לא עוזר, כי הרגע הזה, כי אנחנו כבר שמענו את אלוהים בספר 3 מודיע שהוא לא מתכוון לסלוח לו. אז כן, זה שוב פעם אנחנו חוזרים למעגליות הזו.
כן, זה באמת קטע יפה על ההבדל בין אדם וחווה לשטן והמלאכים, שלהם הוא כן יסלח, והבן כן ילך וימות כדי לכפר על החטאים שלהם בגלל שהם פוטו, אני חושב שהוא אומר שם.
נכון,
כן,
נכון.
קטע נורא יפה. טוב, אז אנחנו מתקרבים לסיום, ואני באמת מרגיש שרק נגענו ככה ביצירה הזאת, הענקית הזאת, גם כי היא גם מאוד ארוכה וגם נורא יפה. אבל לפני שאני אשאל את השאלה הגבוהה שלי, כאילו אני רוצה לשאול על הסגנון, כי אני לא, אני ודאי לא מומחה לכלום, אבל בטח לא לשירה אנגלית במאה ה-17. זה סגנון שהוא שונה משירים אחרים, כי יש
כן.
הרגשה שהוא מאוד מאוד קשה, ולפעמים אני שואל את עצמי, זה מאוד קשה כי אני יודע אנגלית, אבל לא את האנגלית הזאת, או כי...
כן, אין ספק שהשיר הוא ייחודי גם בסגנון שלו. אני אומר בקצרה שבאופן כללי מילטון כמשורר לא עושה בתקופה שום דבר שאחרים עושים. בעוד שהסגנון השירה במאה ה-17 היה מאוד שונה בגדול, האופנה השירית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, במאה ה-17 הלכה לכיוונים בוודאי אחרים, מה שאנחנו יותר מכנים אותו היום שירת ברוק, שירה מטאפיזית מתחכמת יותר, מבני חריזה מורכבים. מילטון ממש לא שם, אז החידוש הגדול פה זה שהוא כותב אפוס במה שאנחנו קוראים לו blank verse, כלומר זו שירה ללא חריזה, עם חריזה פנימית בלבד. המשורר האנגלי לפניו היחיד שהביא את ה-blank verse לרמה כזו זה שייקספיר. אבל גם שייקספיר, הנאום הכי ארוך של שייקספיר הוא אולי עם ה-400-500 שורות, וזה במקרה הקיצוני, כן? בדרך כלל זה 20-30 שורות. אז פה יש משהו חריג, אין ספק. האורך של השיר, זאת אומרת, היכולת to sustain, להחזיק רצף של בלנק ורס ככה לאורך אפי, הוא ראשון מסוגו בשפה האנגלית. בתקופה היה מקובל שמי שכותב אפוס באנגלית כותב עם שורות חורזות, מה שנקרא heroic couplets. מילטון באופן הטיפוסי לו, אם קוראים את המבוא למהדורה של 68, שם הוא מסביר את החריזה של, את היעדר חריזה בשיר, כמובן בז להם כשוב עבדים נרצים למסורות שיריות נחותות, ושהוא המשורר ששחרר את השפה האנגלית מהעריצות של החריזה, כמו שמילטון ראה את זה. זאת אומרת, גם את זה הפך לעניין פוליטי. אז כן, הסגנון הוא מיוחד, האנגלית שלו היא מיוחדת. כמו שייקספיר, הוא ממציא הרבה מילים חדשות, זאת אומרת, הוא משתמש בהם באופן שלא השתמשו בהם קודם, ואז זה הופך, עם הזמן, הופך להיות, זה ככה משתרש בשפה. אז בהחלט, אני חושב שהקושי של לקרוא את מילטון הוא פחות האנגלית, כמו הלמדנות שלו. פשוט הוא הרבה פעמים יזכיר כל מיני מיתוסים ושמות ודברים שאולי לקורא המודרני שלא מכיר, לא יודע במה מדובר, ואז קצת מעייף, אתה צריך להסתכל בפרשנות, הסברים, אבל הוא לא מסתיר את הלמדנות שלו. יש מי שרואה בזה כמובן כחטא, כן? שזה שיר למדני מדי. ועמוס ככה בקישוטים קלאסיים ומיתיים וכן הלאה, אבל זאת הייתה המסורת, זו המסורת של ספרות הרנסנס שבה מילטון יצר, והוא לא הכיר דרך אחרת. אבל אני חושב שהאנגלית עצמה היא לא קשה כמו האורך של המשפט. צריך להבין שהאנגלית של מילטון אהב את האנגלית מעל הכל, וזו הייתה שפת האם שלו, אבל מילטון חלם בלטינית לדעתי. לטינית הייתה השפה הקרובה יותר לליבו, הוא גם ידע לטינית בצורה, זאת אומרת, הוא השתמש בה ביומיום בצורה כזו, שלדעתי הייתה הרבה יותר עמוק מושרשת לו במוח. אז אחת הבעיות עם האנגלית של מילטון זה שהתחביר הוא לטיני, ואז זה יוצר כן, פריודות כאלה, משפטים מאוד ארוכים, שהפועל ככה מחכה לך לסוף של המשפט, אבל זה חלק מהעניין, זה בדיוק הקטע, אתה הרבה פעמים צריך לקרוא משפט שלם באנגלית על פני 6, 7, 5, אולי אפילו 10 שורות, ולא להגיע לפועל. זאת אומרת, אתה מחכה, יש איזשהו רגע של סספנס כזה, שאתה אפילו עוד לא יודע מה המשפט אומר, עד שלא הגעת לסוף שלו. וכשהגעת לסוף שלו, אתה כבר לא זוכר את ההתחלה שלו. אז אתה חייב לחזור ולקרוא שוב, וזה חלק מהאתגרים מכוונים של סוג התשומת לב שמילטון דורש מהקורא, שהוא בא לקרוא את השיר. זה
כן,
צריך להיות מאוד מרוכז כשאתה קורא את זה.
וואו, בהחלט, אני גם כשאני, כן, אתה יושב, זאת אומרת, אני יושב עם האנגלית והעברית, ולפעמים מקשיב לזה, וברגע שאתה לא מרוכז, אתה איבדת, כאילו, אני תמיד שואל, רגע, אז מי מדבר? כאילו, לא הבנתי, אבל כן. אז יש כל מיני קליף נוטס שזה מאוד עוזר, שזה... טוב, אז השאלה, אני תמיד מסיים כל פרק עם בקשות להמלצות לקריאה. אז אתה יכול להמליץ על מה שבא לך?
אני חושב שפחות יהיה נכון, כל כך הרבה נכתב על מילטון, שאני לא חושב שהייתי מציין ספר כזה או אחר. כמובן, הזכרתי אותו קודם, אז אפשר להמשיך ולהגיד שאם רוצים, אז כמובן יש את הספר המאוד מפורסם של סטנלי פיש בשנות ה-60 של המאה הקודמת, שנקרא Surprised by Sin, ששם בעצם מנתח לעומק את חוויית הקורא בשיר, ועל זה דיברנו לא מעט. אני חושב שיש בעיות עם התזה של פיש, אבל היא מאוד מפורסמת. אבל אני חושב שלא צריך יותר מדי לכוון לספרות משנית. אני הייתי בעיקר ממליץ להסתכל על דברים אחרים שמילטון כתב. גן עדן האבוד זה לא השיר היחיד שלו, יש לו עוד יצירות. ודווקא בהקשר הישראלי או היהודי, אני חושב שלא פחות, ממש מעניין ולא פחות מרתק. זה השיר שלו על סמסון אגניסטיז, או אני לא יודע אפילו איך לתרגם את זה, או הטרגדיה היוונית לכאורה שהוא כותב על הסיפור של שמשון הגיבור, לפי הספרים, ספר שופטים, ממליץ בחום. אגב, זה עם חריזה, ככה שזה כבר חריג גם למילטון. זה שיר מדהים שהוא כתב אחרי Paradise Lost, כנראה התפרסם כמה שנים לפני שהוא בעצמו מת ב-1671, יחד עם שיר ההמשך לגן העדן האבוד, שזה, איך נקרא לזה, גן העדן שנמצא, או גן העדן שהוחזר, Paradise Regained, שהיא חוויה לא מתקנת. במובן הזה הייתי פחות ממליץ, Paradise Regained זה שיר מאוד מאוד שונה מ-Paradise Lost, בכל דרך אפשרית. זאת אומרת, מי שמגיע אל Paradise Regained בציפייה למשהו דומה, מיד מתאכזב, זה משהו אחר לגמרי. אבל דווקא השיר על סמסון, שמשון, אני הייתי ממליץ, ומאוד, גם השירה המוקדמת של מילטון מאוד יפה. אבל אם לא מילטון, ובהקשר של אדם וחווה, אז בטח הרבה יותר, אני מניח שלא מוכרת לקורא הישראלי, הייתי ממליץ על שיר של משוררת דווקא, שהקדימה את מילטון מסוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, אמיליה לניאר שמה, שכתבה בעצמה שיר אפי על נושא דתי, שם השיר הוא בלטינית, סלווה דאוס רקס ג'ודאיורום, אבל השיר הוא אנגלי, באנגלית. והשיר הוא שיר נוצרי, דתי, אפי, שמתאר את סיפור הצליבה של ישו, אבל מזווית מבטן של נשים ושל הנשים שהיו בחייו של ישו. אני מזכיר את השיר הזה בגלל שהיא הייתה הראשונה שהפיחה חיים בדמותה של חווה. יש קטע מאוד מפורסם בשיר של אמיליה לניאר, מפורסם למי שבתחום ומכיר, שבו חווה עצמה מדברת בזכות הגנה, זאת אומרת, עושה את אפולוגיה על עצמה ביחס למסורת המיזוגנית בת מאות השנים, שמציגה אותה כאשמה בעניין החטא בגן עדן. במובן הזה אני משוכנע שמילטון שקרא את השיר והכיר אותו, אין לי ספק שהתרומה של המשוררת המוקדמת יותר הזו לאופן שבו מילטון מדמיין את חווה בצורה כל כך מורכבת, צריך לתת לה קרדיט, ובכל זאת זה אולי יעניין קוראים גם ישראלים להציץ במשוררת הזו שאני מניח לא ממש מכירים אותה. גם לא, בטח לא בארץ, בטח גם לא כל כך בעולם הדובר האנגלית. עוד משורר אחד שהייתי מאוד ממליץ לקרוא, משורר אנגלי בן תקופתו של מילטון, שיש לו קשר מאוד מעניין למילטון, זה אנדרו מארוול, אחד מהמשוררים האנגלים המעניינים ביותר של המאה ה-17, שהיה קרוב למילטון, הכיר אותו, כשמילטון נאסר בכלא אחרי הרסטורציה, היה זה מארוול, שהוא היה הנציג של הפרלמנט הבריטי, שעמד ונאם להגנתו. מילטון באמת שוחרר אחרי כמה חודשים, באופן די מפתיע. ומארוול הוא גם מהשורים הראשונים שמגיבים לגן עדן האבוד, וכותב שיר על השיר, שאחר כך הופך לחלק קבוע מהמהדורות של השיר שמתפרסמות אחר כך. זאת אומרת, היה מקובל שמשוררים מגיבים וכותבים שיר משלהם על השיר של מילטון. השיר של מארוול על גן עדן האבוד הוא לכשעצמו מאוד מעניין ואומר המון, הרבה על הדברים שאנחנו דיברנו, אפרופו המארוול מתאר את השוק ואת התדהמה שלו מהמלכודות התיאולוגיות שהשיר הציב בפניו כשהוא בא לקרוא אותו, על התעוזה של מילטון בכלל להעיז להציג את אלוהים כדמות בשיר אפי. זה לכשעצמו הרי לא נתפס, כן? בעיני האדם הנוצרי, הקורא הנוצרי, זאת אומרת, כאילו מילטון ממש הגזים. אבל אז שמרוול ממשיך ומסביר, אז גם השיר הזה של מרוול, בכלל השירים שלו עצמו, שירים אחרים של מילטון מהתקופה, כמו שאמרתי, במיוחד סמסון, או שמשון, ואמיליה לניר.
מגניב, אז תודה על השתי ההמלצות האלה שאני לא הכרתי, וזה באמת מעניין לחשוב על מילטון כי האשימו אותו, וירג'יניה וולף נגיד מסמנת אותו בחדר משלך כבעייתי, זאת אומרת מצד אחד הוא כן, הוא גאון וצריך להתחשב, ומצד שני הוא שוביניסט כזה,
נכון.
אז פה אתה אומר את זה.
היא קוראת לזה מילטונס בוגי, שנשים עד תקופתה נאלצות להתמודד עם הלגאסי הזה שלו. אין צורך לנסות להציל, למרות שהיו קוראות פמיניסטיות שעשו זאת, אין צורך לנסות להציל את מילטון מהמיזוגניה הפטריארכלית שהוא מתקיים בה. אבל דווקא בזכות, אחרי שהכרת בזה, שזו המציאות שבה הוא כותב, והוא לא חף ממנה כמובן, יש עדיין מנעד או מרחב, בין אם זה מודע או לא, הדמות של חווה היא דמות ייחודית, היא מרתקת, יש לה אוטונומיה, היא כל הזמן מורדת ובועטת במסגרות שהיא מוצאת את עצמה בה. על זה רק נסכם שמילטון כל הזמן, כל אלה שרוצים להזכיר שמילטון אומר שהאישה כפופה לזמרותו של הגבר, אז צריך להזכיר שמילטון גם אומר שבעיני האל כולם שווים. זאת אומרת ששוויון הוא לא שוויון אבסולוטי, אלא הוא שוויון רוחני ביחס לעמדה שלנו זה מול זה בקשר חברתי. ואם זוכרים את זה, אז אפשר לפחות לתת לו עדנה קטנה של חסד. לא, מילטון לא היה פמיניסט, זה בסדר.
כן,
אנחנו, גם, וגם, הוא גם היה אנטישמי, אז גם את זה אפשר להגיד. אז אנחנו יכולים, גם עם זה נצטרך לחיות וגם עם זה.
כן, אתה יודע, יש את החוק הזה שאם הבן אדם מת אז אפשר ליהנות מהאומנות שלו גם אם הוא היה זה, אבל גם בסדר, עברו איזה 400 שנה, אז כן. טוב, אז נועם, המון תודה על השיחה המרתקת הזאת.
תודה, תודה רבה.